שלום למאזינים ולמאזינות, אתם על אפריקן בכאן תרבות, אני שלמה בייבי בייבי.
אני אורטל מוגוס.
מה קורה אורטל?
עכשיו בסדר, למרות שבשבוע שעבר היה אירוע שלי אישית היה די קשה להקל, סיפור המוות הטרגי של יונתן איילו. איילו נכנס לכלא, למי שלא מכיר, אחרי שרצח אנס שהתעלל בו בשכונה שנים ארוכות, והוא נמצא ללא רוח חיים בחוף נתניה, רק בן 32 במותו. איילו היה ללא עבר פלילי, ובתחילה, כשהוא נחקר בנוגע לכל הסיפור הזה, הוא אפילו לא רצה להודות במקרה האונס, אבל אחרי שהוא הורשע ברצח בכוונה תחילה, לא הייתה לו ברירה.
לאורך השנים התנהל מאבק ציבורי למען שחרורו של איילו. הוא קיבל 20 שנות מאסר שקוצרו ל-10 ואחר כך שקוצרו ל-12 ואחר כך ל-10, והיו 48 חברי כנסת, משפטנים בכירים, אנשי אקדמיה וארגונים ופעילים למען זכויות נשים שחתמו על עצומה לשחרורו. הם טענו כי על בית המשפט העליון להתחשב בערעור בנסיבות המיוחדות של הפגיעה המינית בהיילו. הם ביקשו להציף את קשר השתיקה שאופף את נושא הפגיעה המינית בגברים. מומחים מתחום בריאות הנפש קראו לבית המשפט העליון להתייחס להיילו כנפגע טראומה מינית.
ואחרי המוות שלו, מי שהפתיע בנאום נוקב היה דווקא משה ארבל, שהוא שר מפלגת ש"ס. סליחה, יונתן, הוא אמר מעל הפודיום, סליחה שלא הצלחנו לאפשר לך לחזור ולהשתלב בחברה. סליחה שלא הסכמנו לתת לך את הכלים להתמודד איתם. יש לנו נבחרי הציבור אחריות. אם נער מגיע למצב נוראי כזה, יש לנו אחריות כחברה. אז באמת כל הכבוד לו, אבל מהי אותה אחריות ושל מי? ואיך הם מתכוונים ליישם אותה? מאז פרוץ הקורונה נרצחו כ-19 אנשים, ופגועי נפש רבים נותרים ללא סיוע מקצועי או פסיכולוגי. במצב כזה אנחנו טועים באמת בדאגה עצומה, מה יהיה הצעד הבא? ואיך נוכל להתעורר לא רק אחרי המוות של הקורבן הבא?
לגמרי, ולהצביע אותך. עוד מעט, יש בחירות עוד שנייה, okay. ומעניין אם בבחירות המסתמנות ייקחו בכלל בחשבון שעבר המנגיסטו עדיין בשבי ונרכב שם בשבי החמאס כבר 2,285 ימים, ואני מקווה שהם יעשו פעולה ולא רק יצייצו על זה משהו. The juice, I save the dark of the flesh, hidden the deep of the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Tupac kids, if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gash up, I just call them how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pet. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. I remember Marvin Gaye used to sing to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the ghetto didn't seem so tough. And though we had it rough, we always had enough. I huffed and puffed about my curfew and broke the rules. Ran with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price. She nearly gave her life to raise me right. And all I had to give her was my pipe dream of how I rock the mic and make it to the right screen. My buddy lost his whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wetter. You know it's funny when it rains and pours. They got money for wars but can't feed the poor. Said it ain't no hope for the youth, and the truth is it ain't no hope for the future. And then they wonder why we crazy. I blame my mother for turning my brother into
to a black baby. We ain't meant to survive, cause it's a setup. And even though you're better, you got to your head. On their own. I know it's kind of rough and you're feeling all alone. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thank the Lord for my kids, even if nobody else want them. Cause I think we can make it, in fact, I'm sure. And if you fall, stand tall or come back for more. Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain, you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because there's too many things for you to deal with. Dying inside, but outside you're looking pissed. While the tears is rolling down your cheek, your steady hoping things don't all fall this week. Cause if it did, you couldn't take it. And don't blame me, I was given this world, I didn't make it. And now my son's getting older and older and cold from having the world on his shoulders. While the rich kids are driving bins, I'm still trying to hold on to surviving friends. And it's crazy, it seems he'll never let up. Got to keep your head up.
אפריקה, אומנות ותרבות מהיבשת ומהארץ. חזרנו ואנחנו איתכם בכל יום רביעי בין 5 ל-6 בתדר 104.9 FM, ספוטיפיי ובאייטיונס. מוכנה לחדשות מאפריקה?
מוכנה, מזמנה.
תקשיבי, אני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל אני הולך להפתיע אותך. ניגריה,
כן.
נחשבת על פי מומחים למוקד שממנו יוצאות המונת כפות סייבר. ريمون اباس بخور نيجيري شنورو اوب لاشويتس بخشبون الانستغرام שלו شامو نكرا هاش بابي ومציג ل 2.4 مليون عقوبين שלו تمنونات של חיי פאר לא שגרתיים רכבי יוקרה מטוסים פרטיים מלונות ויחטות البخور الصغير نئصر بخشات شت كل التوب ده ويسيج على يديه هناوت سايبر هناوت شنكرات بي اي سي شזה بزنس ايميل كومبرمايز הונאות שבהם קבוצות של האקרים, גורמים לעסקים לשלוח להם כסף, ולפי האשמות ריימון עמד בראש קבוצת האקרים פעילה מאוד. השפאפי מצידו טוען שאת ההון הוא השיג כמשפיען. 50% מהונאות הסייבר מהסוג הזה יוצאות מניגריה, ואם הוא יואשם יש מצב שהוא ייכנס ל-20 שנה בכלא.
וואו,
המון כן. זמן
עוקץ עוקץ, אבל הוא לא יכול להתאפק, ופשוט היה חייב להשוויץ באינסטה, כאילו זה מה
שהפיל
אותו.
הוא היה חייב להשוויץ באינסטה, והוא גם אומר שהוא השיג את הכסף בתור משפיען. הוא לא משקר, הוא באמת השיג אותו כמשפיען, הוא השפיע על אנשים, לשלוח לו כסף, גד. וגם בישראל היה עוקץ סייבר, את שמעת על זה?
נכון, כן.
וזה מדהים, זה כבר פעם השנייה לדעתי, שדבר כזה קורה לחברות בסדר גודל כזה. זה תמיד מתחיץ לשמוע.
נכון, אבל כאילו מה שהם עשו שם, הם ניסו להעין איתם מסע ומתן, וכאילו לא עושים את זה, לא מנהלים מסע ומתן.
לא, אתם לא רואים סרטים, לא מנהלים איתם מסע ומתן. ובאמת מה שמלחיץ זה לשמוע את זה, ואז אתה כאילו אומר, וואו, מה עם הפרטים שלי, הם יכולים לגנוב לי, ואז אתה נזכר שאין מה לגנוב, מקסימום הם יכולים לשנות כתובת, והדואר יגיע למישהו אחר פשוט. ואת יודעת, אני, את האמת, קראתי את הכתבה הזאת, ולא ידעתי איך להרגיש לגבי הידיעה הזאת, באמת, כי זה אחד הפשעים הכי שפלים, גניבה. אין מה להגיד.
לגמרי.
אבל התמונות שהוא העלה, האש פאפי, כאילו, איזה כיף, גם איך הוא עשה את הכסף?
מה, יש להיות גאה, הוא עבריין לכל דבר, מה, רובין הוא דשחור, הוא חלק את הכסף של האנשים.
לא, את צריכה להבין, זה פשוט שאנחנו, תמונות שאנחנו לא רואים כל הזמן, אנחנו לא רגילים לראות אותן. תחשבי, אני לדעתי, מי שיפליל אותו זה האום. האום, כי הם לא רגילים להראות תמונות כאלה של שחור עם מטוסים פרטיים וכאלה.
אז אתה אומר, עכשיו לו התורם הלבן בבית, קראת הידיעה ואמר, בוא נרימו אותי, עכשיו אני מבקש לחזר, איפה הילד עם הבטן הרעבה שהבטיחו לי?
בדיוק, אחותי, את מבינה? ואף אחד לא יתרום למישהו ששותה שמפניה במטוס פרטי, אלא אם כן המטוס מרוסק על האדמה, ואת השמפניה שותה ילד עני מהריסות.
אז כולם מלחצים, הידיעות האלה, כולם שומרים על הפרטיות שלהם,
וגם אני כזה, את שומרת על הפרטיות שלך?
בהחלט.
כמה את לחוצה, ממש.
אני לא עושה את האישור מיקור.
כן, אני אגיד לך, אני גם לא כזה, וגם היום כולם לחוצים לגבי הפרטיות שלהם, במיוחד כי עכשיו יש לשבק סמכויות, על איכונים, על טלפונים וזה, אז אני גם כזה מאלה שנלחצים לגבי הפרטיות שלהם, אבל אני נשבר מהר.
מה זה אומר?
כי את אמרת שעכשיו את לא נותנת להם אישור, נכון? לאפליקציות שאת מורידה, אני גם לא כזה. נגיד הוא מבקש, את מורידה אפליקציה, ואז הוא מבקש גישה למיקום, אני אומר לו לא. לתמונות, בטח שלא. לאנשי קשר, בוודאי שלא. ואז הוא שולח לי הודעה, אז האפליקציה לא תעבוד. לא? אז הכל כן.
יאללה.
כן, אבל את יודעת מה, עכשיו תקשיבי, אנחנו נוסעים מהר 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 לדרום אפריקה.
יאללה.
ואני אגיד לך מה אחותי, אנחנו עושים את התוכנית הזאת שנתיים, יותר, לקראת 3 שנים. וזאת עכשיו הידיעה הכי מדהימה שהבאנו פה לאורך כל השנים, זאת הידיעה הכי מטורפת.
אוקיי.
תראי, אני, לפני אני אעשה הקדמה קטנה, אני שולח טופס מזל פה ושם. כאילו, מה זה פה ושם? אני ממלא אותו מכיתה ד' בערך. ואני לא חס וחלילה מעודד אנשים להמר, רק לנסות לצאת מהעוני. וככה עם השנים אני ניסיתי לפתח שיטות, למצוא דרכים להגיע ל6 מספרים הנחשקים, ולצאת באמת מהעוני, ואף אחת מהשיטות לא עובדת, ובגלל זה אנחנו פה. סתם לא, אני פה בכיף ובאהבה. אבל אז עכשיו, בהגרלת לוטו, כן?
כן.
שהתקיימה בדרום אפריקה, המספרים הזוכים היו, את לא מוכנה לזה, אחותי, 5, 6, 7, 8, 9, והמספר החזק היה 10.
זה קורה.
כאילו, את יודעת, והיו מספרים שזוכים, היו 20 מספרים זוכים, 20 תפסים זוכים, אנשים, 20 אנשים שמילאו את המספרים האלה. וזה מטורף, כי אני ממלא, כמו שאמרתי, ואני יודע כמה דברים על מילוי, ואני יודע שבדרך כלל ממלאים לפי תאריכים, את יודעת, ימי הולדת, גילאים, תאריכים מיוחדים, חתונות, גיוס, לא משנה מה. מה מילאת החודשים שאתה בחלט? כאילו, מה? והמכונה, ווייז לא מדייק ככה, כאילו, המכונה הזאת סופרת יותר טוב ממיקרוגל. הרבה אנשים ששלחו כרטיס, הם טוענים שזאת מזימה, שנראה להם שזאת, ברור שזאת מזימה. זה ההוא מניגריה, הוא עשה התקפת סייבר על המכונה.
אוקיי, אוקיי.
כן, זה מזימה בדיוק כמו השיחות של הראלה. זה לא אמיתי הדבר הזה. עשיתי לך, אם אני חי במדינה כזאת, שהמספרים האלה יוצאים ככה, אני עוזב את המדינה. אני לא רוצה לחיות במדינה שלא מאתגרים אותי בהגרלה, אבל מאתגרים אותי בכל שאר תחומי החיים.
ומה קורה בגאנה?
חדשות טובות מגיעות מגאנה. קרולינה אסינם אג'ובל, גנאית בת 28, היא האישה הצעירה בכל אפריקה שהחליטה לפתוח מכללה בינלאומית, והיא פתחה אחת כזו באקר, העיר הבירה של גאנה, מכללת פוטרס, למקצועות הטכנולוגיה. כבר בגיל 22, כשהייתה עוד סטודנטית לתואר במנהל עסקים ומדעי המחשב, היא התחילה בפעילות המתוכננת, וקרולינה היא לא רק יזמית מצליחה ואשת עסקים, היא גם מדריכה עסקית פלורליסטית ופעילה לקידום נשים בעולם ההייטק.
מדהים.
כן, היא אמרה, ברצוני לרומם את ההשכלה ברחבי אפריקה, שההשכלה תהיה גישה וזמינה לסטודנטים בכל רחבי 146 המדינות, ורק לסבר את האוזן, לפי התכנונים שלה, היא מתכננת לפרוש בגיל 30. מטורף.
Damnation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy. Drank a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I wrote the word, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times 9. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine, heaven is mine.
spiritual, lyrical, mother sang sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain, intuition and ambition, intuition shine, intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin again.
The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy.
Fambo, I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Now, serious talk at they talk, go. No bit langa here speaking. Listen. In this world we deal, member say ya, one day go come, when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
With my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees.
ויש לנו גם היום אמן ששווה להכיר. את רוצה להכיר למאזינים שלנו את האמן ששווה להכיר?
בהחלט, בהחלט. אז קודם כל, האמן הזה קוראים ג'יימס בקס, BKS. הוא פזמונאי, משורר ומפיק מוזיקלי, מלחין שירים לפרסומות ולסרטים הילדתיים. הוא מגיע מצרפת, אבא שלו הוא מנו דיאבנגו, שמי שלא יודע, הוא היה אחד מגדולי המוזיקאים הקמרונים, ונגן סקסופון מחונן, הוא אפילו פיתח סגנון שמשלב בין פאנק, בין ג'אז ובין מוזיקה קמרונית, אבל לא באנו להרים לאבא, אלא לבן.
יס.
אז ג'יימס, כמו שאמרנו, נולד בצרפת, והסגנון שלו, לעומת אבא שלו, נקרא אפריקן היפ-הופ, ובין האמנים שהוא עבד איתם, אפשר למצוא ממש אמנים גדולים כמו הראפר סנופ דוג, טיפיין, אייקון, וגם אידריס אלבה, תתפלא. יש לו הרכב.
ידעתי את זה. הוא אמר, כן.
כן, אז כמו שאמרנו, ג'יימס הוא גם כותב ומלחין שירים לפרסומות ולסרטים הילדתיים. שמע, רב אשכולות הבחור. ועכשיו בוא נשמע את השיר שלו, נו אוגה בוגה, שנותן לנו אפריקן היפ-הופ ואפרו-פופ מגניב, שעושה לנו שמח בלב.
יס! ג'יימס וה-BKS. אפריקן, שוב איתכם. טוב, אז הסיפור הבא הוא סיפור היסטורי מרתק. על אברה גטאון, שמעת?
כן, הוא היה מראשוני היהודים מאתיופיה שהגיעו לישראל, נכון?
לא רק. אברה או אברהם גטאון, הוא היה אחד מתלמידיו של יעקב פייטלוביץ', מזרחן וחוקר של יהדות אתיופיה ותרבותה, שהגיע לשם ב-1904. על דבריו התבססה כבר אז הזהות החדשה של קהילת בית ישראל. מורו של פייטלוביץ', יוסף הלוי, יצר את הקשר הראשון ממה שידוע לנו בשנת 1867 עם קהילת בית ישראל. עיסוקו של המורה הלוי בנושא הוביל את פייטלוביץ' לחקור את המיתוס, את מיתוס השבטים האבודים באתיופיה, ומשם, לפי התיאורים, הוא הפך את החיבור של הקהילה למפעל חייו.
כן, ובכל מסע לאתיופיה בעצם החוקר פייטלוביץ' היה נוהג לקחת עמו קבוצת נערים מאותם כפרים יהודיים לישראל. הנערים היו אמורים לבוא ללמוד בארץ להשתלמות קצרה, שלאחריה ישובו לאתיופיה וידריכו את מי שנשאר בכפר לקראת העלייה לארץ. את המימון למסעות שלו הוא קיבל מהברון רוטשילד ומארגון כל ישראל חברים. רבני ארץ ישראל תמכו במחקריו, שם הוא בחן את מנהגיהם הדתיים של היהודים האתיופים, ובהמשך הוא אפילו הצליח להשפיע עליהם להתקרב ליהדות הרבנית, כי קודם לכן בעצם לא הכירו את התלמוד. ובהשפעתו, בעצם הקהילה שנקראת בית ישראל, שינתה חלק מהמנהגים הדתיים שלה עד היום.
כן, פייטלוביץ' קינה את התלמיד אברה אברהם בן מאיר. אברה עלה בשנת 1921 לירושלים עם שלושת חבריו, ומי שיוכתרו כחלוצים למען העלייה מאתיופיה, יונה בוגלה, אברהם ברוק, ארמיאס ברוק או בשמו, וחזקיהו פנחס או בלטה פנחס. אברה אכן הצליח להגשים את חלומו לעלות לירושלים בגיל 11. עוד בגיל צעיר חלם אברה לסיים את בית הספר בהצטיינות, ואחר כך ללמוד לימודי רפואה על מנת לעזור לאחיו באתיופיה. דרך יומנים שכתב אפשר להבין את תחושותיו, הקשר איתו נותק, ועד לאחרונה כמעט ולא היה עליו מידע. והיום, בזכות עבודת מחקר מעמיקה של בלה גרמן, נכדתו של אחיו של גטאון, היא מצאה עדות היסטורית לחייו ומצאה גם את מקום פטירתו, וגילתה שיום פטירתו הוא יום הסיגד, כפתת בחשבן התרצג ה-28.11.1932. ועכשיו היא איתנו על הקו כדי לספר לנו את סיפור חייו המרתק של אברה. שלום בלה.
שלום בלה.
שלום.
אז אנחנו התבשרנו השבוע שעלו לארץ אתיופים, עולים חדשים, 316 עולים, ובאופן כללי אנחנו נחשבים כמי שהגיעו כמעט אחרונים, והסיפור של אברה מנגיסטו ושאר החלוצים התחיל לפני 100 שנה בערך.
נכון.
אברה גטאון.
אברה גטאון, נכון, אברה גטאון. אני תקוע על מה זה.
המון אברה יש לנו בקהילה.
המון אברה, כן. המון אברה, המון אברהם. אבל באמת, כאילו, איך הם הגיעו לפה לפני 100 שנה, שעוד היה מחלוקת על עצם היהדות של יהודי אתיופיה?
אני אפילו אומר שלפני 150 שנה, כי לפני אברהם או גטאון ויונה וחזקיהו פנחס, היה פה איסקסר מהתמרת עמנואל, ועוד אחרים ותלמידים אחרים שהגיעו אפילו עוד קודם. אז נכון, כן, אני הרבה פעמים אומרת לבטוחים שיהודי אתיופיה הראשונים הגיעו בשנות ה-80 מסודן, אני אומרת להם שהראשונים במשפחה שלי שהראשונים במשפחה שלי עלו לפני למעלה מ-100 שנה.
זה מטורף.
אז איך זה קרה באמת שהוא הצליח בשנים האלה לעלות לישראל, כמו ש... כשעוד היה מחלוקות על היהדות של יהודי אתיופיה?
אני, ממה שאני קוראת ולומדת מאז שהתחלתי לחקור את הסיפור של האח של סבא שלי, זה שדווקא באירופה, ששם היהדות בחלקה הייתה יהדות יותר מתקדמת, נגיד הרבנים כמו הרב חיות, או אנשים כמו יוסף הלוי, הם היו אנשי אקדמיה. אני גם חושבת שזו הסיבה שהייתה פתיחות קצת יותר גדולה ממה שיש היום ביהדות הרבנית של היום, להכיר ביהודים שחורים כיהודים כמעט כשרים.
ומה קורה בעצם לאברה בישראל? מה הוא מרגיש? איפה הוא משתכן?
אז כשהם מגיעים לראשונה לישראל, הם משוקנים במעון תושייה, שזה היה מעון ליתומים בירושלים, מעון לבנים. בחלק מהזמן גם ערכו אותם אנשים כמו הרב קוק, שהוא שווה גם סיפור בפני עצמו. אם אנחנו מדברים על יהודים קצת יותר ליברליים, הרב קוק היה אחד מהם.
ומה שהסיפור של אברה מאפיין גם את הסיפור של שאר החברים שבאו איתו, שהסיפור שלו ייחודי מבחינת העלמות והמסע לאירופה גם, המעבר לאירופה.
בהחלט. אני חושבת שהסיפור שלו הוא באמת דוגמה מייצגת למה עבר על הנערים הצעירים האלה שהגיעו בגיל 10 ארצה ועברו המון תלאות, המון חתחתים, דרך חתחתים שבסופו של דבר לחלק גדול מהם הובילה לסוף די טרגי, הייתי אומרת.
איזה תלאות הם עוברים?
רגע, אז בואי תשתפי אותנו לפני במסע שלהם. הם מגיעים מאתיופיה לישראל, ואז...
אז הם, קודם כל, כשהם יוצאים מאתיופיה, יש יומן מדהים כתוב בצורה מאוד מרגשת ובעברית שלא שומעים כמותה היום. יונה בוגל מתאר את המסע שלהם מהרגע שהם יצאו מהכפרים ועד לרגע שהם מגיעים לארץ, וכמה שנים, זאת אומרת כשנה, שנתיים אחרי שהם כבר הגיעו לארץ. הוא מתאר מסע שמתחיל בכפר, הם הולכים ברגל מסע מאוד מאוד ממושך עד שהם מגיעים לאזור שנקרא ושם הם
אזור שנקרא
דרדווה באתיופיה, ושם הם שוהים כמה חודשים. מדרדווה הם עוברים לעדן שבתימן לתקופה קצרה. מעדן הם עוברים לפורט...
לישראל, לירושלים.
לא, לפורט סעיד במצרים.
לפורט סעיד במצרים.
לפורט סעיד, כן. כן, לפורט סעיד, ובפורט סעיד פייטלוביץ' מפקיד אותם בידי הקהילה היהודית והרבנים שם, ומגיע ארצה כדי להכין להם את המקום פה בארץ. וכעבור כמה חודשים, בערך חצי שנה אחר כך הוא חוזר, ולוקח אותם ברכבת עד ירושלים. הם מגיעים לירושלים, הם משתלבים מאוד מאוד יפה, הם לומדים עברית ממש במהירות מטאורית. אפשר לראות את הטקסטים שהם כותבים כבר אז, ואפשר להבין מהטקסטים שהם כותבים איזה...
והם נטמעים בחברה או שהם נשארים באותו מוסד כל הזמן?
כן, הם מתקבלים בצורה טובה ממכתב הפרידה שכותבים להם המורים שלהם כעבור שנתיים, כשהם עוזבים את בית ספר תחכמוני ואת מעון תושייה. מאוד מרגש, רואים שהצוות ההוראה וצוות בית הספר נקשר אליהם מאוד ומאוד התפעל מהיכולות שלהם, מהאופי, המזג המאוד נוח שלהם, והם מברכים אותם וכותבים להם שהם מצפים לראותם שוב אחרי שיסיימו את המסע שלהם ויגשימו את הייעוד שלהם. והם אפילו כותבים שהם מצפים לראות את כל הקהילה היהודית האתיופית בישראל כשבעזרת השם הם מסיימו את הלימודים ויחזרו.
יס, אז מה הם עשו באירופה בעצם? הם לא כולם הלכו לאותה מדינה, יש מי שהלך לאיטליה, יש מי שהלך לצרפת.
כן, הם התפזרו. אני מדברת כרגע ספציפית על יונה ועל אברה, על גטאון.
כן.
יונה נשלח ללמוד בגרמניה, וגטאון עבר ללמוד בווינה. ככל הידוע לי, הוא היה התלמיד היחיד שהגיע לווינה, והוא היה בשנה הראשונה בחסות של הרב פרץ חיות, שהיה פרופסור הרב פרץ חיות, שהיה ראש הקהילה היהודית בווינה.
ולמה דווקא לגרמניה ולווינה?
אני חושבת שזה בעיקר בגלל שאלה היו קהילות מבוססות, וגם כמו שציינתי בהתחלה, מדובר בראשי קהילה שהם קצת יותר ליברליים, משכילים, ואני מניחה ששם גם הייתה לו תשתית טובה, כי כדי לשכן אותם במקומות האלה, הוא היה צריך משפחות שקלטו אותם, הוא היה צריך תרומות מהקהילה, וקהילה שתהיה מספיק פתוחה לקבל אותם לתוכה.
אז אנחנו מציינים לא פעם את המילה ליברלים. היו כאלה שלא היו ליברלים מספיק ולא קיבלו את יהדותם, ולא קיבלו
בוודאי, אותם אולי? בוודאי, בוודאי, בוודאי. באחד המסמכים שמצאתי, למשל, גטאון, אחרי שהוא התקבל ללימודי רפואה באוניברסיטת וינה, הוא מנסה להתקבל לאגודה שנקראת יהודיה בתוך האוניברסיטה. יהודיה הייתה אגודת סטודנטים יהודית. וכשהוא מבקש להתקבל אליה, אז הם מסרבים, והם אומרים לו, אין יהודים שחורים, אתה לא יהודי, וזה אגודה שמיועדת ליהודים בלבד, ואתה אדם שחור, אתה לא מתאים לנו. והוא מנסה להסביר להם שהוא יהודי שלמד בירושלים, שהמשפחה שלו היא באה מקהילה יהודית, ולא עוזר שום דבר, והוא כמובן לא מתקבל לאגודה.
קרה לי סיפור דומה, שונה קצת באמריקה, אבל לא קשור לזה. אבל אנחנו...
כן, תראה, אני חושבת שזה לא... שזה לא מפתיע, כי אנחנו כולנו, אפילו היום במאה ה-20, נתקלים כל הזמן בתגובות דומות, אפילו פה בישראל, ובטח במקומות אחרים. אז זה לא מפתיע שבאותה תקופה שיהודים שחורים, זה דבר שלא נשמע כמעט בשום קהילה יהודית, אז... צפוי שאלה יהיו התגובות, ושהם יחוו ניכור ושלילה של הזהות שלהם, זה לא מפתיע בכלל.
יש ביקורת על פייטלוביץ' שהוא נהג בנערים בצורה נורא פטרונית, החליף להם שמות מבלי לשאול אותם, וגם לא כל כך הקשיב למענים שלהם. יש בביקורות האלה אמת?
כן, לגמרי. שלב ראשון, באמת ברגע הראשון שהוא הוציא אותם מחזקת ההורים שלהם, אז הוא מיד שינה או עברית במקרה הטוב, או שינה לגמרי את השמות שלהם, וגם הוא נהג לטבול אותם במקווה כדי להשיב אותם ליהדות, וזה כל זה בלי ידיעה של ההורים, ובכלל לא הייתה מחשבה אפילו לשאול את רשות ההורים לעניין הזה. וזה לגמרי מעשה פטרוני.
וכשהוא מעביר אותם ממדינה למדינה באירופה, הוא מצטרף אליהם, או שהוא משאיר אותם שם?
לא, כמעט ואין לו קשר איתם. אני... יש יומן מרתק של סלומון יצחק, ויש כתבי יד, מכתבים שנכתבים על ידי התלמידים לפייטלוביץ' בארכיון שלו היום. את היומן אי אפשר היום למצוא, אני לא יודעת מה קרה לו, אבל יש שם תיעוד ממש... מחמיר לב של תלמידים שמבקשים, הם מבקשים להיות עם תלמידים אחרים. סלומון יצחק מבקש פעם אחרי פעם שיאפשרו לו לחזור לאתיופיה, הוא היה פה לגמרי בודד, הוא היה פה בתקופה של של השלטון הטורקי, סוף התקופה של השלטון הטורקי ותחילתו של המנדט הבריטי. ובתקופה של השלטון העות'מאני הוא היה ממש במצב, במצוקה נוראית, כי הוא לא יכל להסתובב ברחובות. הוא הייתה לו מצוקה כלכלית מאוד קשה, הוא היה מבודד, לא היו פה אנשים אחרים יחד איתו פה בישראל. וכשבסופו של דבר הוא נענה פייטלוביץ' לתחינות שלו לחזור חזרה לאתיופיה, באורח היסטורי, אני לא יודעת מה, פתאום הוא חלה בדרך ומת, כמו שאר התלמידים, והוא לא זכה לחזור לכפר שלו.
ואנחנו יודעים שעברה לפי איזה מכתב שקראתי, היה קצת, הוא קצת תהה למה בישראל לא מתייחסים למכתבים שלו, לא חוזרים אליו, לא שואלים בשלומו, למרות שאת אמרת שהם דווקא נפרדו ממנו יפה פה ויכלו לו כל מיני דברים טובים. אז מה הייתה מערכת יחסים איתם, עם ארץ ישראל, עם התושבים, עם מי שלמד איתו אחרי שהוא עזב?
אני חושבת שפשוט שהחברים שלו היו ילדים צעירים, וברגע שהוא עבר למדינה אחרת הקשרים די התנתקו, לא הייתה את המדיה שיש היום. אני מניחה שמכתב זה היה צריך לעבור תלאות ארוכים עד שמכתב מגיע ממקום אחד לאחר. אני לא חושבת שזה היה ממקום של ניכור, אבל באמת אפשר לראות מהמכתב הזה עד כמה הוא הרגיש בודד, הוא הרגיש רחוק והתגעגע. אני יודעת מהבדיקה שאני עושה כבר די הרבה שהוא עבר גם לו, הוא בעצם הוא הגיע ועוד לא הספיק להסתגל, ומיד תוך שנה שנתיים הוא היה צריך לעבור לבית הבא.
זה מטורף, ואנחנו
כן, זה ממש לא לטעת שורש בשום מקום שהוא היה בו. הוא נקשר לאנשים, אני יודעת מהמכתבים של המשפחות שהוא היה אצלם, שהוא היה נער או בחור צעיר מאוד מאוד חברותי, המשפחות שהוא היה בהם מאוד מאוד נקשרו אליו. אחת המשפחות שהצלחתי למצוא, ממש יצרנו קשר, זה משפחה שבסופו של דבר עלתה לישראל. אני מצאתי מכתב שכתב הבן של הזוג שלקח אותו הביתה, אימץ אותו לתקופה מסוימת. הבן שלו כתב לאימא שלי בשנת 81 מכתב. והוא אמר שגטאון היה כמו אח, שהם גדלו יחד, ושהוא אהב אותו מאוד, שההורים שלו מאוד אהבו אותו, ושהם היו מאוד מאוד קשורים, והוא רצה להכיר את המשפחה שלו. ואנחנו ככה אחרי הרבה שנים, בשנת 2008 מצאתי את המכתב הזה אצל אמא, ואז התחלתי לחפש אחרי המשפחה הזאת, ובאמת מצאתי את הבנים והבנות של זאת אומרת הנכדים והנכדות של אותה משפחה, ומסתבר שהם גדלו על הסיפורים, על גטאון. זה היה ממש מדהים, כאילו פתאום לראות את ההתרגשות הגדולה של המשפחה, וממש זה היה מין מפגש מאוד מאוד מרגש של אנשים שגדלו על איזושהי, כן, על איזושהי אגדה משפחתית, ופתאום מופיעים בני משפחה של אותה אגדה שהם גדלו עליה, ו...
זה מטורף.
כן.
אני אגיד לך, אנחנו יכולים להמשיך ולדבר על זה עוד שעות, כי הסיפור הזה באמת מרתק. אנחנו חייבים לסיים, אבל אני רק רוצה לדעת איך אני יכול באופן אישי להגיע ליומנים האלה או משהו כדי ללמוד עליו יותר. איפה אני יכול להשיג מידע על החבר'ה האלה שהגיעו לארץ לפני 100 שנה?
קודם כל, יש באינטרנט מחקרים של אימנואלה טרביסן, למשל, מחקר שנקרא From Wallachia to Florence, זה מחקר שהיא עשתה על, על התלמידים, על הסוף הטרגי של התלמידים של פייטלוביץ', על, בעיקר על חזקיהו פנחס, זה מסמך ממש קורע לב שאתם חייבים לקרוא. אימנואלה וחוקרת בשם שלווה וייל מאוניברסיטה תר הצופים מתכוונות בקרוב לכתוב גם על גם על על עבירה ויש נובלה של זליג שחנוביץ שכתב סלומון יצחק כתבה ב-1930 נדמה לי ותורגמה גם לעברית קצת קשה למצוא אבל אני מצאתי ברשת את הספר אז נקרא בין הפלאשים ומסמכים נוספים אפשר למצוא גם בארכיון של פייטלוביץ'
יס, אנחנו נחפש תודה רבה בלה גרמאי
בשמחה
אז רגע לפני סיום אנחנו נאחל לכל המאזינים והמאזינות שלנו חג חנוכה שמח, חג מתוק ומלא באור. אז תודה למאזינים ולמאזינות, רוצה לומר תודה לחברתי באולפן, אורטל מוגוס.
תודה שלמה.
ולאורך שלנו, ניר גורלי, אתם יכולים להזין לאפריקן בכל יום רביעי, בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM, 105.1 FM, וכמובן שאפשר להזין לנו לאחר מכן באתר ובאפליקציה של כאן, לעקוב אחרינו בפייסבוק, אפריקן, בפודקאסט, בגוגל, בספוטיפיי, אנחנו בכל מקום, God damn it.
Yes.
אז עד הפעם הבאה, למבדינה.
Fikri yalla kaula bhon Lampadina, lampadina, lampadina.